לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, היי באב תשע"ט, וביומן לפי שעה היום. מיד נביא בפניכם ראיון שקיימנו עם שר התיירות, השר יריב לוין, שהיה אמון על המסע ומתן שקשל, המסע ומתן להרכבתה של הקואליציה. אנחנו נדבר איתו על המסע ומתן הקושל הזה עם אביגדור ליברמן ומפלגתו. הוא בהחלט מוטרד, שר לוין בהחלט מוטרד מהתכנות לממשלת שמאל ומשעננות בימין. אנחנו נדבר איתו גם על תפקידו שלו בממשלה הבאה במידה, ואכן בנימין נתניהו זה שירכיב את הממשלה הזו. האם הוא עדיין מקווה למשרד המשפטים, אחרי שהשר הנוכחי, השר אוחנה, מבהיר שהוא בהחלט מתכוון להישאר בתפקיד? המשטרה ממתינה לתוצאות בדיקת ה-DNA שמתבצעת בחלקי גופתה של נאוה אלימלך, זיכרונה לברכה, שהוצאו מקברה. בימים האחרונים אנחנו ננסה לנסות ולהבין מה יכול היה להביא את המשטרה לצעד דרמטי כל כך 37 שנים אחרי הרצח שזעזע את המדינה. 14 שנים אחרי העקירה והגירוש מגוש קטיף, יהיה איתנו כאן השר החקלאות, השר אורי אריאל. נדבר איתו לא על פוליטיקה, מילה על פוליטיקה לא נגיד איתו, לא נדבר איתו, אבל נדבר על ההתנהלות של המדינה מול העקורים ועל התובנות לעתיד. ננסה לשמוע ממנו האם יש לטעמו סיכוי שמה שנעשה בגוש קטיף יעשה גם ביהודה ושומרון. האם הציונות העתיד, ההתיישבות, צריכים להיערך לאפשרות של עקירה נוספת. וביום חמישי הקרוב יתקיים ביישוב עטרת כנס שתכליתו ללמוד בעיצומם של ימי בין המצרים על עניינו ומהותו של המקדש. אחד הדוברים בכנס הוא הרב מנחם בורשטיין, ראש מכון פועה, והוא ידבר בכנס הזה על סוגיית הפרה האדומה בימינו. אנחנו נדבר איתו גם על הפרה האדומה, גם על הכנס, וגם בכלל על הקשר שלנו אל המקדש. אתמול חזרה לישראל כשהיא עטורה בעטרת ניצחון. נבחרת הרובוטיקה של תיכוני תל אביב, היא חזרה מסין, שם התמודדה עם 71 נבחרות ממדינות שונות ומגוונות. אנחנו נדבר עם המנטור של הנבחרת הזו, הוא יספר לנו על האירוע, על ההישג, וגם על קבלת הפנים שאולי הייתה יכולה להיות קצת יותר ססגונית בנמל התעופה, לפחות כשמגיעים עם המקום הראשון מתוך 71 נבחרות. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום, אנחנו אומרים לשר התיירות יריב לוין, שלום לך.
שלום רב.
נרצה לעסוק איתך בלא מעט סוגיות פוליטיות בוערות, אבל נרצה לפתוח בכל זאת אם יותר לנו בענייני משרדך, משרד התיירות. אז אמנם סיעי תיירות ממשיכים להישבר גם השנה, ובכל זאת בימים האחרונים שודרה באחת ממהדורות החדשות סדרת כתבות על מצבן של ערי החוף שאמורות היו לנקז תיירות מהארץ ומהעולם, אבל העזובה בהן נוראית. נהריה היא אחת הדוגמאות. מה קורה בתחום הזה? איפה טעינו?
אני מאוד מצטער על הסדרה הזאת, משום שהיא לחלוטין איננה משקפת את המצב כפי שהוא, ואומר יותר מזה, אפילו לא נעשתה אליי על ידי יוצרי הסדרה, אפילו פנייה כדי לפחות לשמוע את הדברים כפי שהם, הייתי יכול לקחת אותם לסיור ולראות את המציאות המדויקת כפי שהיא. רק בחודש האחרון נרשם זינוק חסר תקדים בנתוני הלינה במלונות, למשל בהרצליה, אחת מערי החוף שקפצה בקרוב ל-20%, וזו רק דוגמה. אנחנו נמצאים ב תנופה מאוד גדולה, גם כמובן בתחום של הגעת תיירים. אנחנו זינקנו בתוך פחות משלוש שנים, מ-2.9 מיליון תיירים בשנה לכ-4.5 מיליון תיירים שיגיעו אלינו השנה, זינוק של כ-60%, והוא כמובן מגיע ובא לידי ביטוי גם בערי החוף כמו בכל הארץ. יש תנופה עצומה בשורה שלמה של ערים, אני יכול לתת כמה דוגמאות, את הרצליה הזכרתי קודם, בנתניה, שורה ארוכה של בתי מלון חדשים שנבנו, פיתוח באזור החוף, מעלית נוספת באזור החוף שאנחנו מקימים עכשיו, בעיר העתיקה באקו, שדרוג ענק, קו שייט מחיפה לאקו, פתיחה של נמל חיפה בפעם הראשונה, והקמה של האנגר גדול של אזור מסעדות ובילוי על החוף, שיתחבר לקו השייט ויהפוך בעצם את חיפה ואקו לאזור בילוי אחד גדול לאורך החוף, יש כמובן גם פיתוח שנעשה בנהריה, אנחנו עוברים עכשיו לשלב ב' של הטיילת, המטרה היא ליצור בסופו של דבר טיילת רציפה שתחבר מנהריה ועד אקו, ואנחנו בהחלט מתקדמים בכיוון הזה. אנחנו חנכנו רק לפני מספר חודשים טיילת חדשה קרוב למלון חוף הדברים שנמצא על גבול, על קו החוף באקו. הרשימה היא באמת ארוכה, ארוכה, ארוכה.
אז מה, פשוט חיפשו בפינצטה איפה הליקויים?
אגב, חשוב לי להדגיש, דבר דומה קורה גם באזור הדרום, באשדוד, עם שיתוף פעולה הדוק עם העירייה, תנופת פיתוח משמעותית, כמובן, באילת, ורק בישיבת הממשלה האחרונה אישרנו 190 מיליון שקל נוספים עבור תשתיות, ואני יכול לומר בצורה ברורה, זה גם פיתוח מאוד משמעותי בתשתיות, גם בשיווק, גם בהגעה של מספרי תיירים הרבה יותר משמעותיים. בהחלט יש גם מה לשפר, בהחלט לא בכל המקומות עוד הספקנו לטפל, אי אפשר את כל התשתיות לבצע ביום אחד, אבל הכיוון הוא תנופה גדולה מאוד.
אז מה קרה שם? מישהו רצה ככה לאתר את הנקודות הבעייתיות ועשה מהם דגל?
אינני יודע, מכיוון שכפי שאמרתי, אפילו הדבר הבסיסי שנפרות אליי כשר התיירות ולקבל את המידע על מה המשרד כן עושה ואיזה פעולות כן מתבצעות ומה הם נתוני הלילות של התיירים וכדומה, הדבר הזה לא נעשה לפחות מולי, ולכן אני בוודאי לא יכול להעיד, לא אינני מכיר את מי שעשה את התוכנית הזו ואינני יודע מה עמד מאחוריה, אבל אלה הן העובדות. אגב, הן עובדות מורגשות בכל מקום, אני חושב שאנשים נוסעים, מטיילים, רואים את הדברים, ולכן גם אי אפשר להתעלם. אגב, אם כבר הזכרנו את נושא החופים, שדרוג דרמטי גם של החופים באזור ים המלח, מי שייסע לדרום ים המלח לאזור המלונות יגלה שם חופים חדשים פתוחים לכלל הציבור, כולל חופים יהודיים גם לציבור הדתי, כולל אפילו עד רמה של מתקנים לשטיפת עיניים, קניון חדש שנפתח, מסעדות, שוב מהפכה גדולה מאוד.
אז זאת אומרת, המציאות שונה לחלוטין. אגב, כשאנחנו מדברים על משרד התיירות, מעניין אתכם איך אנחנו כתיירים, וזה כמובן על רקע פרשת כפריסין, אבל לא רק. אתם מתעסקים בתחום הזה, או שזה עניינו כבר של משרד החוץ וההסברה וכו'?
זה איננו נמצא בתחום סמכותנו, התפקיד שלנו לטפל בהבאת ישראל, אנחנו לא עוסקים בישראלים שנוסעים לטייל בחו"ל, זה לא נמצא תחת המנדט שלנו, אבל אני יכול לומר בכלל, אני חושב שכל מי ישראלי שנוסע לחוץ לארץ מטבע הדברים הוא סוג של שגריר של המדינה, והציפייה היא שאנשים בכלל, אתה יודע, בלי קשר בשום עניין הסברתי, שהתנהגו בצורה נאותה, ובטח ובטח כאשר אנחנו כמדינה שנמצאת כל הזמן במוקד של מאבק הסברתי קשה, הדבר הזה חשוב באופן מיוחד.
כן. טוב, מכאן נעבור במטוטה לסוגיות הפוליטיות, ונפתח עם ההחתמה על מסמך הנאמנות לנתניהו. האירוע הזה עשה רע הסברתית לליכוד ולנתניהו, נכון?
אני חושב שהאירוע הזה בא כדי לשים סוף למהלך מתוכנן ומתואם שמתבצע בין כחול לבן לבין אביגדור ליברמן, שהמטרה שלו היא לזרוע בלבול ולזרוע איזה מין תחושה שבכל מקרה זה לא חשוב להצביע לכחול לבן, אפשר להצביע לליברמן, כי ממילא נתניהו בסוף לא יוכל להרכיב ממשלה והוא יוחלף ודברים מן הסוג הזה, ליצור פגיעה בחינוך ובאחדות השורות בליכוד, מתוך כוונה לנצל את זה אולי כדי לסחוב קולות בהמשך ולהביא אותם למחנה השמאל. העצומה הזאת הביאה בצורה הכי ברורה, הכי חדה, לכל הדברים האלה אין ספר. הוא עומד מועמד הליכוד, הוא יישאר מועמד הליכוד, והשאלה שעומדת על השולחן בבחירות האלה מאוד פשוטה, האם אנחנו רוצים ממשלת שמאל, גנץ, לפיד, אהוד ברק, סתיו שפיר ואביגדור ליברמן בצד אחד, או שאנחנו רוצים לאפשר לבנימין נתניהו להרכיב ממשלה ולהרכיב ממשלה יציבה, והדרך להגיע לכאן היא כפי שהוכח לצערי הרב עם מה שקרה בשלב הקמת הקואליציה שלא קמה לאחר הבחירות הקודמות, הדרך היחידה לכך היא שהליכוד באמת יזכה באמון גדול, חד משמעי, ויוכל להרכיב קואליציה יציבה.
אז עוד רגע אנחנו נדבר על מה שקרה בבחירות האחרונות, אבל בכל זאת, בסופו של דבר, ליברמן קובע את סדר היום, הוא אומר איזשהו הגד פה, הגד שם, ומיד הליכוד נצרח להגיב ומגיב גם מעשית עם ההחתמה הזאת. זה הופך להיות איזשהו מנהיג למערכת הבחירות הזאת. אתם לא ממצבים אותו ככזה?
ממש לא. אני רואה לכל אורך הדרך את אביגדור ליברמן מנסה בצורה בוטה לזרוע בלבול, להטעות את הציבור. אגב, הוא עשה את זה במיומנות רבה גם לפני הבחירות הקודמות, ובאמת הבטיח שהוא הולך לממשלה עם נתניהו, ובסוף סירב לעשות את זה ומנע את הקמת הממשלה. ומבחינתנו חשוב מאוד לחשוף את האמת הזו, ואני משוכנע שככל שאנחנו נחשוף יותר את ליברמן ואת העובדה שהוא מונה אך ורק מגחמות אישיות, מאיזה חלום של אולי להיות ראש ממשלה ברוטציה, מאיזה שנאה ממש תאומית כלפי ראש הממשלה, ומנכונות מוחלטת להתמסר לעזרותיהם של גנץ ולפיד, העיקר להביא למצב של נתניהו ולהמשיך להביא את מדינת ישראל. ככל שאנחנו נחשוף את הדבר הזה יותר ונעביר אותו יותר ונאלץ את האנשים שאולי היה להם נוח לתמוך בליברמן ולהאמין שהוא באמת איש ימין להתעמת עם המציאות כפי שהיא, כך אני חושב שאנחנו נוכל בסופו של עניין לשחוק את התמיכה בו, כי המשוואה היא מאוד מאוד ברורה, כל לליברמן זה כל לממשלת שמאל, זה כל לחוסר יציבות, זה כל נגד הקמת ממשלת ימין, וזה כל נגד בנימין נתניהו.
אז בוא תסביר לנו באמת, כמי שהוביל את המסע ומתן בניסיון להרכיב את הקואליציה, תוכל לספר לנו מה באמת קרה שם מול ליברמן, מול ישראל ביתנו? באיזה רגע הבנתם שליברמן לא בעניין, לא בכיוון? מה קרה שם?
זה היה ברור מהרגע הראשון, והדבר הזה שמעטים רצו להאמין, כאשר אני אמרתי אותו מיד כאשר התחיל המסע ומתן, שאנחנו לא נוכל להרכיב איתו ממשלה משום שהוא פשוט איננו מעוניין. הדבר הזה היום הוא ברור לחלוטין. ליברמן שניסה כאילו להציג את העניין כאיזה מין אידיאולוגיה שנולדה אצלו פתאום של מאבק נגד מה שהוא מכנה מדינת הלכה כביכול, בדבר הזה הרי לא היה שום בסיס. ליברמן פעל לאורך שנים בשיתוף פעולה עם הציבור החרדי, היה ישב בממשלות עם מפלגות חרדיות, שיתף איתם פעולה בירושלים על מנת להביא לבחירתו של ראש העיר המצוין אגב משה לאון, והרשימה היא ארוכה. אלא שליברמן החליט לתעתי עוד ערב הבחירות שאם הדבר יהיה תלוי בו הוא לא יאפשר לבנימין נתניהו להיות ראש ממשלה, כפי שאמרתי קודם, גם מתוך שנאה אישית אליו וגם ככל הנראה מתוך איזה אמונה שאולי במצב מסוים הוא יוכל לקבל רוטציה בראשות ממשלה ולהגיע למקום שאין ספק שרוב מוחלט של הציבור הישראלי לא מעוניין שהוא יהיה בו. והדבר הזה חשוב לחדד אותו ולהעביר אותו, והדברים שליברמן אמר לאחרונה מחזקים אותו מאוד, גם התדרוך שנתן לאנשי ישראל ביתנו לתקוף רק את נתניהו וכל דרך, גם האמירות שלו על כך שהוא ימליץ על בני גנץ, גם האמירות שלו ושל חברי רשימתו על כך שהוא ראוי להיות ראש ממשלה ובהחלט הוא יכול להיות ראש ממשלה באיזה ממשלת אחדות כזו או אחרת. זה ליברמן, זה מה שהוא מציע לציבור, זה בדיוק ההפך ממה שמדינת ישראל צריכה, זה בדיוק ההפך מממשלת ימין, ולכן אסור להצביע לו.
אז יכול להיות, אבל המזכרים ככה אומרים לפחות, יכול להיות שהוא באמת יהיה כף המוזניים, ויכול להיות שתצטרכו לתת לו איזשהו תיק בכיר כדי לשלב אותו בקואליציה עתידית. אולי יכול להיות שתצטרכו לעדן מעט את המתקפות עליו, כי לא ייתכן שתיתנו תיק בכיר, אולי בסוגריים אותה רוטציה שאתה מדבר עליה כדבר נורא, אבל אולי לא תהיה ברירה. לא ייתכן שתיתנו את זה לאיש שמאל, אז אולי באמת יש סיכוי שקצת תעדנו את המתקפה עליו כאיש שמאל.
קודם כל, מוקדם עוד לדעת מה תהיה לתוצאות הבחירות, והסקרים ככל שהם החלו, ידעתי משקרים את מנתי לרשימו מלך רוח עכשיו, יש עוד הרבה זמן את הבחירות, ובדיוק על זה אנחנו נאבקים, כדי למנוע מצב שהוא יהיה תמידים בליברמן, כדי למנוע מצב שהוא יהיה לשון מוזניים, מהטעלה פשוט, הוא היה לשון מוזניים בפעם הקודמת, והנה הוא עשת, ירדר את ישראל לבחירות נוספות מנתרות לגמרי, מנע הקמת ממשלת ימין, הוא היה במידה רבה ראשון מוזניים גם בקדנציה הקודמת, הוא לא הסכים להצטרף לממשלה בתחילת הדרך, הוא עזב את הממשלה והביא אחר כך להפנותה לפני תום מולד הפעונה שלה, ולא שפרק שם ממשלת ימין, למנה תנת ממשלת ימין, וכל זה בתוך שנתיים, בתוך שנה אחת בלבד, בוודאי שהוא לא האיש שהיינו רוצים שהכרעה תימסר בידיו בפעם השלישית, וצריך לעשות הכל כדי שזה לא יהיה המצב.
איך קורה שלמרות הביקורת עליו, גם מימין, גם משמאל, גם מהחרדים, הוא בכל זאת מתעצם? היו 5 מנדטים, 9, 10, מי יודע, אולי זה עוד יעלה. מה קורה שם?
אני מציע שנמתין לתוצאות הבחירות, לא נכריע בעניין הזה עכשיו. יש הבדל בין איזושהי תוצאה בסקרים חודש לפני הבחירות לבין תוצאה ביום הבחירות עצמו, אבל אין ספק שנדרש כאן מאמץ גדול, גם בשני היבטים, גם בהיבט ההסברתי, אז זה לא פחות חשוב מזה, אנחנו זקוקים למאמץ מאוד גדול שאנשים ילכו להצביע. אחוז הצבעה גבוה חיוני לאפשרות שלנו להקים ממשלת ימין, אני חושב שיש לנו רוב בציבור, אבל את הרוב הזה צריך לממש בקלפי על ידי כך שאנשים יגיעו ויצביעו, וזה בהחלט אחד האתגרים הגדולים שמצפים לנו לקראת הבחירות.
פינה אחרת שמתעסקים בה בימים האחרונים, נראה שהעיתונות הבינלאומית עושה עבורכם את העבודה בעניינו של אהוד ברק. עוד פעם, דיווח הפעם על התנהלותו וקשריו עם אחיו של אפשטיין, והוא הגיע לאיזשהו מבנה שבו שוקנו צעירות כאלה ואחרות. כל זה עשוי להביך את המפלגה שלו. השאלה אם אתם גם מתכוונים לטפל בעניין, או שנותנים לעניינים לזרום באפיקים תקשורתיים.
אני מוכרח לומר שעוד לפני ההתמקדות הזו שכל הזמן קיימת בעניין האישי, אני חושב שצריך להתמקד בנושא הדרך. אין צורך בעוד תגליות בעניינו של אהוד ברק. מספיקה העובדה שהוא חבר לניצן הורוביץ, לסתיו שפיר, לתמר זנדברג, למפלגת מרץ, כדי להבהיר שאסור למנהל מצב שחס וחלילה הכוחות האלה עם הדרך שלהם שכבר הביאה בימי שלטונו של ברק לאינתיפאדה, להרוגים, לפילוסים מתפוצצים, וצריך גם לומר, גם לפגיעה קשה בכלכלת ישראל, לאפשר לאנשים האלה ולדרך שלהם לשוב להגיע השלטון לפני כל שאלה אחרת. בכלל, אני חושב שהעובדה שמנסים כל הזמן להחתים אנשים ברמה האישית, הדבר הזה צריך אולי ללקח בחשבון, אבל הוא בעיניי משני לשאלות האידיאולוגיות האמיתיות, ובעניין הזה צריך לומר שאהוד ברק תרם לפחות דבר אחד, בניגוד למערכת הבחירות הקודמת, שבה כחול לבן נפתח כל הזמן לטשטש את המסרים ולומר שאין ימין ואין שמאל וכולי. הפעם ברק בא וקרא את המסיכה הזו, חידד את העמדות השמאל הברורות שהן יהיו המפתח והציר של הממשלה הבאה בראשות לפיד וגנץ, אם חס וחלילה כזאת תקום. ולכן בעיניי הוויכוח צריך להתמקד קודם כל בעניין הזה, ולכן כפי שמעתי קודם, גם החשיבות של לקום ולצאת ולהצביע ולהבטיח את זה שנוכל להקים כאן ממשלת ימין יציבה.
אבל אולי דווקא העובדה הזאת שהוא מתייג את עצמו כל כך כשמאל, באמת אופה ממצב את כחול לבן כאיזשהו משהו מתון הרבה יותר, והרבה מאוד אנשי ימין, אני יכול לפחות לומר לך ככה את שומע ברחוב, לא כזה נורא אם בני גנץ, רמטכ"ל לשעבר, יהיה ראש הממשלה. לא, בסדר, נכון, עדיף נתניהו, אבל אם גנץ יהיה, בסדר, זה לא אהוד ברק.
כנראה שאנשים שכחו את ימי הסכמי אוסלו ושכחו את הקדנציה של אהוד ברק. צריך להבין שממשלה של גנץ או ממשלה של לפיד יהיה ראש ממשלה, זו ממשלה שאופר שלך, יעל גרמן, סתיו שפיר וניצן הורוביץ ודומיהם יחזיקו בעמדות מפתח. זו ממשלה שתישאר במידה רבה בלא מעט הצבעות בכנסת, לפחות על תמיכה ביטחון של הרשימה המשותפת עם כל המחירים שידרשו בעניין הזה. זו ממשלה שתחמיץ בוודאות את ההזדמנות ההיסטורית שיש לנו כאשר הנשיא בארצות הברית או הנשיא טראמפ להגיע להישגים נוספים, דוגמת ההכרה בריבונות שלנו בגולן ודוגמת העברת השגרירות האמריקאית לירושלים. זו ממשלה שתהיה חלשה במאבק הגדול מול איראן שהוא חיוני לקיום שלנו, ממשלה שתדרדר את כלכלת ישראל, והרשימה היא ארוכה. לבנות היום כאשר יש לך בסיס איתן ודרך ברורה, קל מאוד להרוס אם תבוא ממשלה כפי שתיארתי קודם, ויהיה מאוד קשה לבנות ולהחזיר את הגלגל לאחר שהטעות הזאת תעשה. בכלל לפעמים נדמה שהזיכרון הוא קצר. אני לא מציע לאף אחד לשבת ולהמתין ברגע שסתיו שפיר תיכנס למשרד החינוך. כדאי מאוד שאנחנו נפעל עכשיו, נבוא להצביע, נעשה את זה ללא שעננות, נעשה את זה באמת עם רוח איתנה, ונבטיח את זה שהדברים האלה יישארו בגדר תיאוריה.
שאלה אחרונה, השר לוין, שר המשפטים אמיר אוחנה הבהיר אתמול שהוא במשרד כדי להישאר בו, המקום כנראה מצא חן בעיניו, זה אומר שאתה תצטרך לשאוף לתפקיד אחר?
אני אמרתי לאורך כל הדרך שאני מעוניין להיות שר משפטים לא כדי להוסיף את התואר הזה לקורות החיים שלי, אלא כדי לעשות באמת שינוי עמוק ויסודי במערכת המשפט. שינוי שאי אפשר היה לעשות כמובן בממשלת מעבר, והדברים האלה הם ברורים. ולכן ככל שתהיה באמת ממשלת ימין שתהיה מחויבת למהלך של שינוי עמוק במערכת המשפט ותיתן גיבוי לעניין הזה, אני מעוניין מאוד להגיע למשרד המשפטים, וזה בהחלט יכול לקרות. לעומת זאת, אם חס וחלילה תהיה ממשלה שלא תהיה לה מחויבות למהלך הזה ולא ניתן יהיה לבצע אותו, אני לא רואה שום טעם בזה שישב שם רק לצורך האמירה שהייתי פעם שר משפטים. זה בין היתר אחד הנושאים שעומדים במלוא העוצמה להכרעת הציבור בבחירות האלה, ואני מקווה שבאמת התוצאות הבחירות יהיה כאלה שיהיה רוב ברור לשינוי הכל כך חיוני והכל כך חשוב הזה, ואם אכן כך יקרה, אני בהחלט מקווה שאני אוכל להוביל אותו.
ולשאלתי לגבי אמיר אוחנה, שגם הוא רוצה, איש מפלגתך סך הכל, שגם הוא רוצה את התפקיד עכשיו?
קודם כל יש לי אליו בהחלט הערכה, ובסופו של דבר אמרתי הכרעה ומינוי שרים זו הכרעה של ראש הממשלה. אנחנו צריכים קודם כל להרכיב ממשלה, לנצח בבחירות, שני דברים שהם לא מובנים מאליהם ולא מובטחים בכלל, ואם אכן כך יהיה, ואכן כפי שאמרתי תהיה ממשלה שתהיה מחויבת למהלך של שינוי עמוק במערכת המשפט, אני מקווה שהתפקיד יוטל עליי. אבל בוא נאמר ש לפחות כרגע השאלה באמת חשובה, והשאלה שרוצים לעסוק בה היא איך אנחנו ממקסימים את אחוז ההצבעה של בוחרי הימין, איך אנחנו מתלכדים סביב הליכוד, איך לא מבזבזים קולות, איך לא הולכים שבי אחרי דברי ההבל של אביגדור ליברמן ודומיו. זה הדבר החשוב כרגע. תיקים, אם נגיע לכך, והלוואי שנגיע לכך, נחלק אחר כך.
שר התיירות, יריב לוין, אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה, יום טוב.
תודה רבה.
שלום.
תודה.
ועכשיו אל מה שאנחנו מציינים בימים הללו, 14 שנים להכירה ולגירוש מגוש קטיף. איתנו נמצא על קו הטלפון שר החקלאות, שר אורי אריאל, שלום לך.
שלום שמעון.
אנחנו נפתח רק בהקדמה קטנה למען מאזיננו ונסביר שבמודע ובמתכוון אנחנו לא עוסקים בשיחה הזאת בפוליטיקה אלא בעניין האחר שאותו הזכרתי בתחילת הדברים, לא מדובר בטעות אלא בכוונת מכוון, ואנחנו ממש מדברים איתך אחרי שהיית בכנס קטיף, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל ברמה הטכנית, האם הושלמה סוף סוף משימת שיקונם של כל הקורים בבתי קבע?
אנחנו 12 משפחות מתוך יותר מ-2000 שטרם נפטרה בעייתם. זה נובע מסיבות שונות שבאמת לא כולן, ודאי לא כולן, תלויות במדינת ישראל ובמערכת שמטפלת בהן. יש כאלה שעדיין בונים או בדרך לבנות, אבל הם מסודרים את חזות שיש להם את האישורים ויש להם את הכסף והם יכולים לבנות ולהיכנס לבתיהם. יש עוד מספר דברים נוספים בתחומים אחרים שלא פתרנו. לפני שבוע פתרנו את הפיצויים למכון התורה והארץ בסך 75 מיליון שח, שבונים את תורת החיים ביד בנימין וכן הלאה. אבל צריך להזכיר שאנחנו 14 שנים אחרי, הלוואי והיינו יכולים להגיד שזהו, אנחנו אחרי הכל. יש לנו עדיין שאריות, אמנם קטנות מאוד, אבל כל אחד זה עולם מלא.
כשאתה אומר לא כל הבעיות להיות במדינה ובמערכת, מה הכוונה? מה לדוגמה, פשוט שנבין, ברמה האישית של המחויבות של כל אחד ואחד מאיתנו, איפה הדבר הזה תקוע?
אנחנו נותנים פתרונות למשפחות, והמשפחות צריכות להסכים לפתרונות האפשריים לפי החוק ולפי הכללים, ואני אומר בשיא האחריות מתוך היכרות אישית, גם של המשפחות, גם של המערכת שלנו, התגמשנו כמה שרק היה אפשר, ואנחנו לדברים לא מקובלים בשום צורה, כי העניין הוא לא מקובל, הוא נורא, הוא היום, וניסינו להגיע לפתרונות. אנחנו עדיין מנסים, לכל משפחה יש אדם שמלווה אותם אישית, בתכנון הכספי, בכל צרה שלא תעלה מצידה. בסוף, או יותר נכון בהתחלה, אנחנו צריכים את ההסכמה שלהם, אנחנו ודאי לא עושים איזשהו דבר בכפייה, ואין לנו הסכמה כרגע עם 12 משפחות על דרך הפתרון. יש פתרונות מוצאים זמינים מיידיים לאלתר, שאפשר לעשות אותם היום, לא מחר. אנחנו מאמינים ופועלים שזה מגיע להסכמות.
ואם אני מוציא אותך מתפקיד המיניסטר, אלא מחזיר אותך אפילו לתפקיד של אחד מראשי ההתיישבות בישע עם העין בסוף, אתה מבין את הסירוב שלהם לקבל את הפתרון?
אין לי שום זכות, אני לא מתכוון לבקר אף אחד מהמגורשים. אני לא הייתי במקומם, אני לא במקומם. אמנם הייתי שם, גרתי איתם לפני הגירוש, אני מכיר אותם 40 שנה מיום שהם נוסדו, לא מיום שהם גורשו. אני לא מתכוון לבקר אפילו לא דבר אחד שם. אני חושב שהעדות של כ-1,800 משפחות אחרות שכן הסתדרו, זה העדות המרכזית, ואני לא מעיד על עצמי, בגדר אין הנחתום מעיד על עיסתו.
אז זאת אומרת שיכול, זאת אומרת אני יכול להבין, שיכול היה להגיע פתרון לכולם, לו עוד קצת היו מתגמשים. עכשיו אני צריך להסתכל
לא, אותך... לא, אני לא רוצה, יש לי בקשר, אני סליחה שאני יכול לתקל כן. אותך. אני לא מטיל, זה נשמע שאתה אומר את זה כך, זה נשמע כאילו מטיל בהם איזשהו דופי, איזושהי ביקורת. לא. אנחנו הצענו הצעות, ויותר מאחת, ואמרתי, התגמשנו באמת באופן יוצא דופן, כפי שהמצב מחייב. זה לא שעושים להם טובה. עכשיו, כל אחד יש לו את העניינים שלו, ואני מבקש שזה לא ישמע לך כהטלת דופי או ביקורת במי מהמגורשים.
עכשיו נסתכל רגע קדימה. קיימת איזושהי תחושה בימין, שמה שהיה בגוש קטיף עם 8,000 מתיישבים, אולי קצת יותר, לא יכול להיות. לא יכול להיות עם כמעט 500,000 ביהודה ושומרון. יש בזה משהו?
לא בעיניי, עם כל הכבוד לכל מי שחושב אחרת. יש כבוד. ככה חשבנו בסיני. ואני מזכיר שהצמונה שהייתה בסיני עברה לגוש קטיף, וכנ"ל נווה דקלים, אפשר להמשיך הלאה, וקיבלנו את זה אחרי זה בגוש קטיף. אין ביטחון בעניין הזה, ומי שרוצה רק דוגמה אחת להמחשה, אם מחר השמאל בשלטון, והוא לא מגרש אף אחד, הוא רק עושה חוק של פינוי מרצון, מי שרוצה יקבל פיצויים מוגדלים בשנה הראשונה שהוא זה, ובשנה השנייה קצת פחות, לא משנה, והרבה מאוד כסף. מה, לא יכול להיות מצב שיהיו משפחות שתעזובנה מרצונם בגלל החוק הזה, שנותן להם פיצויים מוגדלים מאוד, מורחבים מאוד, וכן הלאה וכן הלאה, שאף אחד לא יעמיד את זה לניסיון, כי אנחנו אומרים בתפילה בבוקר, אל תביאנו לא לידי ניסיון, וממילא גם לא לידי ביזיון. אנחנו לא כאלה חזקים, כדאי לעשות רפואה מונעת, ולהביא עוד מיליון יהודים לשטח, ושתהיה ממשלה שמאמינה המציאות שלנו בכל חלקי ארץ ישראל, ולא להביא את זה לידי ניסיון.
אמרת היום בכנס שאנשים אחים אנחנו, גם עם אותם אלה שביצעו את מעשי העקירה, זה נכון, אבל אולי דווקא בגלל זה הציונות הדתית ואנשי התיישבות תמיד יהיו קלים לגירוש והתעלמות והתעמרות, אולי מתקבעת בתודעה איזושהי סלחנות שמכשירה את המעשים הבאים?
זה כדרך השאלות הקשות, זה מורכב. מורכב משני היבטים עיקריים. האחד, שההתנות שלנו בעיניי בגוש קטיף, בצפון השומרון, אבל בעיקר בגוש קטיף, הייתה מבזה, חלשה, מאפשרת למי שרוצה להבין שאין בעיה, הם תמיד ילכו, ירקדו, ישמחו, ישירו, יתפללו, אבל ילכו. וזה דבר שיכול להביא אנשים בלתי אחראים לטעות ולחשוב שאין בעיה לגרש אותם עוד פעם ממקום כזה או אחר, חס וחלילה, חס וחלילה. מצד שני, אני אופטימי, כי אני רואה את האנשים הצעירים, את הדור הצעיר, אני חושב שהם נחושים, הם מבינים שצריך כנראה לנהוג אחרת. מה יקרה אם וכאשר חס וחלילה נעמוד במבחן נוסף? אינני יודע, אני יודע איפה אני אהיה. אני אהיה מאלה שהציע, כמו שהצעתי בגוש קטיף, להתנגד התנגדות עזה מאוד מאוד, כמו שאדם שמגרשים אותו מביתו ללא שום סיבה, מתנגד, וככה רק טבעי, וככה מתבקש. ככה זה מבחינה אמונית.
כבר היום לדעתך הימין בינו לבין עצמו, אולי אפילו בחדרים סגורים, בלי להוציא את זה כרגע החוצה, צריך לעשות לעצמו את הדין וחשבון מהי התנגדות עזה מאוד כמו שאתה מדבר עליה, או שזה שיח שכרגע לא רלוונטי, שמים הצידה ושלא נזדקק?
אני חושב שצריך לעשות, אני עצמי עשיתי את זה לפני שנה, באותו כנס של גוש קטיף, כנס האחריות לאומית לפני שנה, ואמרתי את דעתי ששגינו, היינו צריכים לנהוג אחרת, יש על זה ויכוח, חבריי היותר טובים, היותר ותיקים, שחלקם חושב אחרת, ולא היה לנו זמן לתוכנית לפתח את זה, אבל כן, צריך לעסוק בזה, זה דבר שכפי שאמרתי קודם, יכול להיות שהוא יגיע לפתחנו חס וחלילה, בעזרת השם שלו, אבל הוא יכול להגיע וצריך לחנך. תרגילנו בתורתך, זה לא רק תפילת שחרית, זה תרגילנו, צריך להתרגל. אי אפשר מיום אחד, שאתה אזרח שומר חוק, מאמין לממשלה בכל דבר, פתאום למחרת להפוך להיות אזרח, שאומר עד כאן, זה נגמר, אי אפשר, ברגע הזה נחצה קו אדום, ואני הולך להתנגד באופן מאוד משמעותי. דרך אגב, מאוד משמעותי, זה בלי מכות ובקללות, שלא יהיה יבלות. ועדיין היה יכול להיות מאוד משמעותי, אם היינו מביאים עשרות אלפי בני נוער, בנות נוער, מבוגרים לגוש קטיף, זה היה יכול להיות אחרת לגמרי. אבל זה המצב, זה צריך, כן, תרגילנו בתורתך.
זה גם תרגילים מעשיים וגם תרגילים מחשבתיים, אם אני...
לא, אני לא מציע, לא מציע עכשיו להוציא את האולפנות לקפקים או לאיזה דבר. זה בראש, זה צריך להיות מבנה בראש. וזה קשה, כי אנחנו אנשים נורמטיביים, רגילים, שומרי חוק, מקפידים על החוק, לא רק שומרים על החוק. ויום אחד להגיד זו, זה עד כאן, זה דבר קשה. אבל כשמדברים על זה, אז מבינים שיש אפשרות כזאת. כשלא מדברים על זה, זה בא בחטף. אתה לא מספיק לשנות את הדיסקט ולהגיע למציאות שאתה באמת מתנגד, אלא אתה עושה כאילו, וכאילו זה כאילו.
שר חקלאות, השר אורי אריאל, אני מאוד מודה לך, ושלא נזדקק, ושיהיו בשורות טובות. כל טוב.
אמן ואמן, תודה.
שלום, שלום. המשטרה ממתינה לתוצאות בדיקת ה-DNA שמתבצעת בחלקי גופתה של נאוה אלימלך, זיכרונה לברכה, שהוצאה מקברה בימים האחרונים. אנחנו רוצים לנסות ולהבין מה אפשר, מה גורם, מה יכול לגרום למשטרה לצעד דרמטי כל כך, 37 שנים אחרי הרצח הזה. איתנו נמצאת על קו הטלפון, עורכת הדין רלי אביסר רווה, שלום לך.
שלום וברכה, שמעון.
מה את אומרת? מאוחר, מאוחר כל כך ובכל זאת הולכים על זה. כי מה?
ההנחה היא שאם מוחלט באמת לפתוח את הקבר ולהוציא את הגופה, כנראה שיש איזושהי ראייה או ראיות שמבססים בצורה משמעותית איזשהו כיוון חקירה והצבעה לחשוד פוטנציאלי. אחרי כל כך הרבה שנים, מה שניתן להפיק זה DNA שנשמר למשך המון המון שנים, או לחילופין, בגלל האירוע של הילדה נווה אלימלך, שהיה שם ביטור מאוד מסוים, עם כלי חיתוך שיכול להיות מאוד ייחודי, אז ייתכן שנתפס איזשהו כלי מהסוג הזה, ורוצים לעשות איזושהי השפעה, או שנתפס על אותו כלי DNA מסוים, ורוצים לעשות השוואה מלאה. אפשר כמובן לעשות השוואה גם דרך ההורים, אבל ההורים נותנים מחצית מה-DNA. יכול להיות שאולי הדבר הזה נעשה, ומחצית מה-DNA נמצא תואם, ולכן צריך לעשות את הבדיקה השלמה, אבל ההנחה היא שאם הוחלט באמת לפתוח את הקבר ולהוציא את הגופה, ולא לקחת גם דגימה, אז יש ראיות ממשיות שיכולות אולי לפענח את הפרשה הזאת.
ל-DNA אין תפוגה? מתישהו?
בעיקרון DNA, העמידות שלו היא מאוד 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 גבוהה, אומרים שגם לעתים במומיות אפשר להפיק DNA, זה יכול עשרות שנים להחזיק מעמד, ולכן DNA זה משהו שהוא מאוד מאוד עמיד, וגם אחרי 30-40 שנה ניתן להפיק DNA מגופה.
עכשיו, זה אומר שכנראה יש למשטרה חשוד, נכון? זאת אומרת, זה מה שאני יכול להבין ממה שאמרת כרגע.
כך זה מסתמן, תראה, אנחנו לא יודעים, אבל מסתמן שיש איזשהו חשוד או חשוד פוטנציאלי שנמצא איזושהי ראייה שיכולה לקשור אותו, וייתכן שהבדיקה הזו היא זו שתכריע האם אכן מדובר בו באותו חשוד כחשוד פוטנציאלי אם לאו.
ואנחנו
אחרת
מכירים,
אני לא מוצא סיבה אחרת.
אנחנו מכירים תקדימים לפרק זמן כזה שמישהו הופלל אחרי כל כך הרבה שנים?
יש מקרים של שמפענחים רצח, ואנחנו מדברים בעיקר על עבירות רצח אחרי המון המון שנים, שפתאום מתגלה ראיה או בדיקות שלא היו קיימות בעבר, ואחרי עשרות שנים פתאום בעקבות איזושהי בדיקה או איזושהי טביעת אצבע, למשל אדם שלא היה במאגר, וטביעת האצבע שלו נמצאה באיזושהי זירה. זירת רצח למשל, והוא לא היה במאגר, וכך שאי אפשר היה, לא היה ניתן לאתר ולדעת שטביעת אצבע הזו שייכת לו, והוא לא היה חשוד פוטנציאלי, ואחרי המון שנים הוא נעצר על איזשהו משהו אחר, ופתאום טביעת האצבע שלו נמצאת התאמה לטביעת אצבע שנמצאה בזירת הרצח, אז מקרים כאלו יכולים להיות.
ובדיקות כאלה,
אנחנו מקרים ההפוכים, שגם חפים מפשע שאחרי...
בדיקות כאלה שלא היו בעבר ופתאום עכשיו מצטרפות למאגר הכלים שיש למשטרה, יכולות לחשוף שאנשים יושבים על לא עוול בכפם ובכלל מישהו אחר אחרי למעשה.
בוודאי, על זה מבוסס פרויקט החפות שהתחיל בארצות הברית, ולא מעט אנשים זוכו בעקבות בדיקות מתקדמות שהתקדמו עם השנים, וראיות שגילו שלצורך העניין, אם זה בעבירות אינוס או רצח, בדיקות DNA מתקדמות שהוכיחו שבסוף ה-DNA היה שייך למישהו אחר ולא להם, והם אכן זוכו ויצאו לחופשי. הדבר הזה יכול לשרת את שני הכיוונים, כמו הפללת עבריינים פוטנציאליים, גם זיכוי של חפים מפשע שריצו מאסרים, ויש מקרים כאלו.
אגב, זיכוי כזה, לא באמת קורה, ופה ושם אנחנו שומעים על אירועים שכאלה, מאפשרים לפתוח את תיבת הפנדורה מההתחלה, זאת אומרת, אותו אדם שישב 20-30 שנה בכלא, יש לו אפשרות עכשיו להתחיל לפתוח את כל העניין ולהגיד, אלה סימנו אותי ואלה הרשיעו אותי סתם, ולפתוח את כל החקירה ולהטיל ולגלגל, את מה שנקרא ביהדות עדים זוממים. זאת, הם עשו לי את זה, אני רוצה להחזיר להם. לא להחזיר להם כמו ילד קטן, אלא פשוט כדי שדברים כאלה לא יקרו בעתיד.
בעיקרון הדרך שאפשר, הרבה פעמים החקירות האלו כבר אחרי המון שנים, קשה לפתוח ולהתחקות אחרי החקירות ומה שהיה, אלא אם כן יש ראיות ממשיות, אבל בדרך כלל אותם אנשים זוכים לפיצוי משמעותי, שעדיין לא מחזיר להם את השנים שהם איבדו, אבל איזשהו פיצוי על כל השנים שהם ישבו על לא עוול בכפם בכלא, בדרך כלל הפיצוי זה התרופה, במרכאות שניתנת לעוול שנגרם לאותם אנשים, כמובן שלעיתים...
אבל מי נותן את הפיצוי הזה? זה המדינה. מה לגבי אותו מי שהפליל, מי שהיה אחראי, התרשל בחקירה, או שבאופן יזום הביא להפללה של מישהו? הוא לא ישלם אף פעם?
השאלה היא, תראה, זה שני דברים שונים, כי לעיתים... סתם לצורך הדוגמה, היה מקרה מאוד מפורסם בארצות הברית של מישהי שהייתה בטוחה שהיא זיהתה את אדם שאנס אותה, והצביעה עליו באופן חד משמעי ואמרה שבמאת האחוזים זה האדם שאנס אותה, ועל סמך הזיהוי הוודאי שלה והשהייה שלו בקרבת מקום ועוד כל מיני ראיות נסיבתיות כאלו ואחרות הוא הורשע. בסופו של יום התברר מבדיקות DNA אחרי עשרות שנים שזה לא הוא. שביצע את האינוס, האישה כמובן התנצלה, אבל היא מבחינתה האמינה באותה עת שהוא זה שהאדם שאנס אותה, לכן אי אפשר לבוא אליה בטענות, היא לא עשתה איזשהו משהו מבחינתה כדי לנסות ולהפעיל חף מפשע, היא באמת האמינה שזה גם החולשה בזיהוי שלפעמים לא ניכנס לזה, אבל עניין של זיהוי הוא עניין מאוד בעייתי.
זאת אומרת, אבל... גם לה יש איזושהי חזקת חפות על זה שהיא, זאת אומרת, היא לא ניסתה להפליל. אם אנחנו יודעים על מישהו שבסופו של דבר אין מה לעשות, מישהו פה אשם, זה או האות שיוצא עכשיו מהכלא, או הבן אדם שהרשיע אותו, ומדובר כנראה בזדון, יש מה לעשות?
תראה, אני אומר לך שרוב המקרים שבהם יושבים במאסר חפים מפשע, זה אנשים ש... יש איזה שהם ראיות נסיבתיות, או עם הזמן יש ראיות אובייקטיביות אחרי זה שמוכיחות את חפותם. לא תמיד זה איזשהו מישהו זדוני שהפליל אותם. כמובן שאם תהיינה ראיות ואם יש טענה לאיזושהי הפללה מכוונת, אז החקירה תיפתח מחדש והדבר ייבדק. אבל הרבה פעמים מדובר בלאו דווקא משהו מכוון וזדוני של מישהו. לעניין רשלנות, דברים יכולים להיבדק, על אף שזה מאוד מאוד קשה להוכיח איזושהי התרשלות בחקירה, הרבה מאוד שנים אחרי. אבל אם אתה מדבר על משהו בזדון, שמישהו הפליל והשתיל דברים מסוימים, הדברים האלו יכולים כמובן לגרום לפתיחה בחקירה, אני רק לא יודעת אם אחרי עשרות שנים הדבר הזה יכול להניב משהו, אלא אם כן באמת יש איזושהי ראיית זהב שמפלילה את אותו אדם שהפליל. גם לדוגמה אדם שהפליל, יש לך את הסיפור של הברנוער, שאומנם למרבה המזל הדבר התגלה בשלבים מוקדמים, אבל בוא נגיד שאם התיק הזה היה מתנהל לפני 10 או 15 שנה, ולא היה ניתן להתחקות אחרי הודעות וואטסאפ שנמחקו, אז יכול להיות באופן, בסבירות די גבוהה, שאותו שחדש פריסן היה מרצה עונשי מאסר עולם ממושכים ומצטברים, ולא היה יכול להוכיח את חפותו, הרי בסופו של יום מתברר שמישהו בזדון הפליל אותו רק בעקבות טכנולוגיה מאוד מתקדמת. אז במקרה הזה אותו אדם גם הוגש נגדו כתב אישום, והוטלו עליו 500 מאסר בגין אותו רצון להפליל אדם.
אבל זה בגלל שזה, העיתוי הוא קרוב, אז יש איפה לתפוס, זה לא איזה משהו שברח לנו. עכשיו, רק ממש לפני סיום, נחזור רגע למקרה הטרגי שאנחנו מדברים עליו כעת, כמה זמן אנחנו צריכים עוד לחכות, אנחנו, המשטרה צריכה לחכות עד שיבואו הבדיקות ויתנו איזושהי תשובה ודאית לגבי השאלה שאנחנו לא יודעים בדיוק מה היא?
אני מניחה שזה יהיה בשבועות הקרובים, ולא משהו שלוקח מעבר לזה, במיוחד שיש דחיפות. זה יכול לקחת גם שבוע, זה יכול לקחת כמה ימים, יכול להיות שזה בדיקות שהן מורכבות יותר, בכל זאת אנחנו מדברים על גופה שיצאה אחרי 37 שנים, אז לפעמים הבדיקות האלו יכולות לקחת גם שבועות, לפעמים זה בדיקות שיכולות לקחת מספר ימים, יש צורך עוד בפעולות חקירה משלימות ייתכן, אבל אני מניחה שהתמונה תתבהר בשבועות הקרובים, יכול להיות שזה יהיה גם פחות, אבל שבועות הקרובים זה דווח הזמן הסביר להתבהרות התמונה לכל היותר.
כן, וכמובן צריך לזכור שיש כאן גם משפחה שמבחינתה גם אחרי עשרות שנים, עדיין כל עוד מקנן הספק ונמצאת השאלה וסימן השאלה באוויר, עדיין רוצים תשובות, וזה לא רק עניין של לפתור סוגיה משטרתית, משפטית. עורכת הדין רלי אביסר אבטו, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה,
חשים. יום טוב. ביום חמישי הקרוב יתקיים ביישוב עטרת כנס והראינו בבניינו, שתכליתו ללמוד בעיצומם של ימי בין המצרים על עניינו ומהותו של המקדש. איתנו נמצא על קו הטלפון אחד הדוברים בכנס, הרב מנחם בורשטיין, שלום לך הרב.
שלום וברכה לכולם.
ראש מכון פועה נזכיר, ובהרצאה כן. שלך אתה תעסוק בסוגיית הפרה האדומה בימינו, מדי פעם ככה העניין הזה מבליח לכותרות כשמספרים לנו שאי שם מנסים לגדל סוף סוף פרה שתעמוד בכל הקריטריונים. אז עוד מעט נדבר על העניין הזה, אבל לפני זה אני רוצה להעלות בפניך הרב שאלה שאלינו כאן כבר, ואני רוצה לשמוע גם את עמדתך בעניין הזה. האם ייתכן, אנחנו מדברים כרגע הרבה מאוד על הכמיהה למקדש והעיסוק במקדש, אבל האם ייתכן ודווקא הציונות והקמת המדינה הם אלה שגרמו להשכחת והדחקת השאיפה למקדש? אולי טוב לנו מדי, אנחנו כבר צריכים מרגישים שאנחנו כבר לא צריכים מקדש על העבודות שבו וכל העיסוק שמסביב.
שאלה חשובה, אבל זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, אנחנו צריכים באופן כללי לדעת אנחנו כל רגע מחכים לבניין המקדש, ותמיד שאלתי כל מיני רבנים, איך אני מגיע לנושא המקדש? שאלתי רבנים, אנחנו מתפללים, אז איך אני רואה שהציבור, לא כולם רוצים שהמקדש ייבנה. ואנחנו כל היום אומרים את זה בתפילה. שאלתי שלושה גדולי עולם, את הרב שח, את הרב צבי יהודה, ואת המשגיח של אבא שלי, רב חזקאל לוינשטיין, שהיה גם במיר וגם בפוניביץ', ושלושתם אמרו לי אותו דבר, תתעסק בדברים שמושכים את הלב במקדש, אז אנשים יימשכו, כי זה כל כך רחוק, אז לכן אנשים לא נמשכים, וזה נראה להם קורבנות, וזה מה יהיה. אז אנחנו צריכים לדעת שהמקדש זה יופי, זה משהו אדיר. ועד להפך, כמו שהציונות היא הביאה והייתה כמיהה גדולה, אז ככה גם הדבר הזה יגיע. אני זוכר שפעם הרב מרדכי אליהו דיבר איתי על הרצל, ואמר לי, מה, הרצל היה כזה דתי, אז איך הוא הצליח? כי הקדוש ברוך הוא רצה, הקדוש ברוך הוא רצה שתיבנה ארץ ישראל, אז אדם כמו הרצל הצליח. אז הוא אמר לי, הרב אליהו, אם אנחנו, הקדוש ברוך הוא ירצה שיבנה המקדש, אז גם נצליח, ולהפך, הציונות היא זאת שתביא, והרב מנהר תמיד היה אומר לי, תלמדו את נושא המקדש, כי הפוסקים במקדש יהיו אלו שידעו, וזה בדיוק הפוך. זאת אומרת, אנחנו רואים את בניין המקדש כתהליך של גאולה. נכון שיש אנשים שאמרו כאילו זה מספיק לנו, אבל מי שיודע מה זה המקדש ומה זה הכוח הגדול, מי שיהיה בכנס וישמע את הרב אוהד קרקובר על הנושא של התארה והדמיון ועל הצד הרגשי, במקדש יש המון דברים לא רק מעשיים, יש המון דברים רגשיים, ולכן במקדש צריך להיות גם תארה יותר גדולה, כי בדבר שהוא שכלי, אז זה ברור, אבל בדבר שהוא רגשי לפעמים יכול להיות טעויות. אז
ואפשר להסביר את היופי וההדר והרגש, וכל אפילו עד כדי הנבואה, בעולם כל כך מעשי כמו שאנחנו נמצאים בו היום?
זה בדיוק הנקודה, שאנחנו מצד אחד כאילו קורבנות נראה לנו בעייתי, אבל כשאתה מסביר לבן אדם שבעצם אתה היית צריך שיקרה לך משהו, ובמקום זה בא הקורבן, אז אדם בימינו מבין את זה. נכון שיש לכל דור אתה צריך להסביר בשפה שלו ובדברים שלו, בשביל זה הכנסים האלו מיועדים, מצד אחד מדברים
על... אבל יש גם מחלוקת על עצם זה, האם באמת נחזור לעבודת קורבנות, או שאולי התפילות יחליפו את הקורבנות, או אולי יהיה משהו אחר לגמרי, זאת אומרת, יש ספק בזה, אולי בכל זאת עבודת המקדש תותאם לרוחו של הדור החדש.
היא תותאם, אבל זה לא כמו מצב שיהיה כל הקורבנות בטילים לעשות לבוא, חוץ מקורבן תודה, זה לא שיהיה קורבן אחד. העבודה במקדש תהיה עבודה דומה למה שהיה, אבל מבחינת השותפות של האנשים, הדברים לפעמים יהיו קצת שונים, אבל לא, זה לא יהיה משהו בלי קורבנות. זה יהיה עם קורבנות, ואני מבטיח לך שמי שבא לכנסים האלו ולדברים האלו ומקרב הליבו, מבין את החשיבות של הקורבנות, ולא נבעל מזה, בשביל זה יש בדיוק את הכנסים האלו שמסבירים את הזה, וזה בהתוועדות של הרב יוספי והרב יוני נוימן, הם גם יסבירו איפה פה טהרת הלב, ומהצד השני, כן, הקורבנות עצמם, מה המקום שלהם, אבל לא צריך להתמקד דווקא בדברים הבעייתיים. במקדש יש דברים נפלאים, יש ריח נפלא של הקטורת שהגיע בזמנו עד יריחו, יש צבעים. תראה שהייתה הדגשה על היופי החיצוני של המקדש. והיום אנחנו בארכיטקטורה מבינים, עד היום לא מבינים, אז תסתכל על הכותל. תגיד לי, אפשר להרים אבנים כאלו בארכיטקטורה של פעם, ברוך השם, אז השקיעו בזה.
את זה שואלים גם על הפירמידות, אבל אני רוצה, יכול להיות שלא מדובר רק בעניין של איפה להתמקד, אלא בעצם העניין כולו. זאת אומרת, כאשר מדברים על מקדש, אנחנו יודעים בדיוק איפה מדובר שיקום, אנשים אומרים, מה אני צריך את המהומה הזאת שתהיה ביום שאחרי? זה מלחמת עולם, אנחנו לא, 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 זה מרתיע, זה מפחיד הרבה מאוד אנשים עוד לפני שאנחנו דנים, האם אנחנו מתפעלים מריח הקטורת או מהארכיטקטורה?
כן, אבל אנחנו צריכים לדעת שעצם הבניין עצמו, זה הכל ילך בתהליכים. זאת אומרת, אנחנו מאמינים שהשבוע זה יכול להיות, אבל אם הקדוש ברוך הוא יחליט, שזה צריך להיות, צריך לבשל את הנכונות של האנשים, אז הוא לצערנו יעכב את זה. בית המקדש לא יהיה איזשהו מכה, ואיזשהו מקור לריב, ואיזשהו... זה יכלנו לבנות מזמן, מותר לנו יכלנו להתחיל עם כל מיני דברים כבר מזמן, קורבן פסח יכלנו להקריב, ובכוונה... אנחנו לא עושים את הדברים האלו כדי שהדברים יעשו בהבנה ובקבלה. המקדש, אנשים, וזה בדיוק התפקיד שלנו, להסביר את היופי של המקדש, ומתוך זה יהיה רצון, ומתוך זה הקדוש ברוך הוא יראה שרוצים, אז הוא, אולי הוא לא יחכה לגמרי שרוצים עד הסוף, אבל הוא, זה בהחלט הרצון של העם, הנכונות הנפשית שלו, יש לו השפעה גדולה מאוד, אז אנחנו לא יודעים, יש בעיטה ויש אחישנה, אולי הקדוש ברוך הוא ירצה להביא את זה בזמן, אז ייקח קצת זמן עד שנצליח להכין, ואני אבקש מערוץ 7 שיעזור לי, להסביר לציבור מה זה בית מקדש, ולמה זה חשוב, ומה המקום של זה, ואז באופן טבעי נבקש, אז נקדם את זה, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יחליט, שחותכים ומביאים זה, זה יש בעיטה ויש אחישנה, זכו בעיטה, כן? זכו לזה אחישנה, לא זכו, אז זה רק יגיע בעיטה, נראה. כן. אנחנו צריכים אבל לעשות את ההשתדלות שלנו, אנחנו צריכים לעשות את האפשרויות של כל הדברים האלו בצורה הזה, ואז באופן טבעי הדברים יתקדמו.
עכשיו, ברוח אותם דברים שאמרו אותם רבנים, לדבר ולהתעסק בעניינים שמושכים את הלב, אחד הדברים שמושכים את הלב, והראיה שהדבר תופס כותרות וכתבות בתקשורת גם הכללית, זה העיסוק בפרה אדומה. הנושא שעליו אתה עומד להתמקד בכנס הזה, כמו שאמרנו ביום חמישי באתרת. עד כמה העניין הזה רציני? עד כמה באמת עניינה של הפרה רציני לטובת עבודת המקדש, או שסתם אנחנו, חשוב לנו שתהיה פרה, כדי שדרכר נוכל ללמוד, לקדם את העניין האקדמי רוחני מסביב לעניינה של הפרה.
אז אני חושב שאני אקח את הפרה האדומה כדוגמה דווקא לדברים שדיברנו קודם. אנחנו צריכים לדעת, שאני אתן לך דוגמה, אני לפני כמה שנים, שפרסמנו שאני עובד על הבאת פרה אדומה, היה מאוד קשה בתקשורת. בתקשורת החילונית, הם בכוונה צחקו על זה, והביאו את התמונה של שוקולד של הפרה של אלית, שהיא גם אדומה, והחרדים כל כך חששו, אז הם כתבו כותרת פרה אדומה לצורכי לימוד טובה ארצה, שאחד וחלילה לא יחשבו שזה מעשי, ותהיה בקיבוץ חפץ חיים. ולעומת זאת עכשיו פתאום, אחרי 10-15 שנה, עוד פעם הנושא הזה על הכתרות, ופתאום אנשים, איזה יופי, ואיך מגדלים, ואיך אני עושה שזה יהיה אדומה תמימה, ושיש ארגון מגדלי פרות אדומות בסקנדינביה, ושהבשר שלהם יותר טעים, ואיך עושים, אולי אפשר בשיטות של מכון פועל לעשות איזה שיבוט גנטי ולקבל פרה אדומה תמימה, וזה יתקבל יופי בציבור. אז אתה רואה שבמהלך השנים הדברים נעשים. עכשיו, זה מאוד רציני הנושא הזה. אני אוהב לעבוד עם הקונצנזוס, והקונצנזוס הוא שאנחנו צריכים לסדר את הדברים. אז פעם שהפרות היו פרה, פה בארץ היו פרות כמו של הערבים, זאת אומרת, זה היה פרה ג'ינג'ית, ושיוולד פרה אדומה תמימה, פרה אדומה זה היה נס, ושיהיה תמימה תמימה זה עוד יותר נס, אבל אחר כך פתאום הביאו פרות הולנדיות לארץ, מהם לא יוצא פרה אדומה. אז אם, לכן צריך לעבוד על זה, וצריך למצוא את הדרכים.
זה אדום אדום אגב הרב? זאת אומרת, זה ממש, או שזה... זה באמת חום ג'ינג'י כזה ש...
זה אחד הדברים המעניינים שאני רוצה באמת להגיד, שאנחנו שולחים תמונה של השיער של הפרה, אסור ככה סתם להוריד שיער, אבל מהזנב שזה, אז אני יכול לשלוח, אני מראה צילום, ואני אומר לאנשים, הנה תראו, זה חום, גם חום אדום הוא אדום. אבל אני זוכר שפעם לקחתי את התמונה שקיבלתי מארגון מגדלי פרות אדומות בסקנדינביה, והלכתי פה לפוטו האומה, ואמרתי לו, בבקשה תן לי צילום של 40 גוונים של אדום של הפרה הזאת. והבאתי 40 תמונות, והלכתי לשלמה זלמן אוירבך, והראיתי לו את הכל, והוא אמר לי, תשמע, הרוב פה אדום, גם חום אדום זה אדום. אבל הוא אמר לי, בימינו מה שלא יהיה אדום כדם, אני לא יודע אם זה יעבור את כל מיני מחמירים. אז תלך על אדום כדם. ולפי זה, אז פרופסור לב אמר לי, טוב, אני אסדר לך שהיא תקבל זריקה ותהפך להיות אדומה. אז אמרו לרבנים, לא, זה צריך להיות, תנסה שזה יהיה טבעי. אז באמת ישבתי, לקחתי את הרב אליהו לחווה בבת שלמה, והוא בדק את הדברים בשטח. ואמר לנו, ובדיוק, שוב זה קשור למכון פועה, אני אמרתי שאני אביא עוברים מוקפאים מחול, ואכניס את זה פה לפרות רגילות, ואז יוולד פרה אדומה. וזה דבר שאנחנו היום בודקים את הדברים, והרב עזריה אריאל...
מה זה איגוד מגדלי הפרות האדומות בסקנדינביה? זאת אומרת, ממש הם ממוקדים בפרות אדומות?
כן, כן, כי הם טוענים שהבשר של ה... של פרה אדומה הרבה יותר טעים, לכן הם מגדלים את זה. וזה גיליתי על ידי, היה איזה אדם בעל תשובה שלמד מכון מאיר, רונן יחיד, והוא עבד אצלם בחווה, ורב אביחי שלח אותו אליי, ואני יצרתי איתם קשר. והיום התברר שבאזור הגולן, יש שני מקומות שהם עצמם מייבאים את הסוג הבשר הזה, שהוא באמת, יותר טעים לאכילה ולשיווק, וזה מה שגרם לכך שפתאום גדלו אצלם פרות אדומות, אבל לא הכל היה אדום. אז עכשיו אנחנו מנסים לבדוק איך באמת לעשות את זה אדומה תמימה, ולכן
אנחנו בטוחים שאדומה זה אדום כדם, כי על העניין של שיער אדמוני של דוד המלך, אומרים שזה בכלל לא, לא אדמוני, ויש לזה הוכחות שזה דווקא שחור, ובכלל הכוונה למטולטל, אז בכלל, מאיפה הביטחון שאדום זה אדום של ימינו?
לא, אז אדום זה ברור מכל מיני מקורות שזה זה, זה אדום, שאדום כדם ודאי שזה טוב. מה שהחידוש, שזה יכול להיות אדום לא כדם, ויכול להיות חום אדום, וזה גם יכול לעבור. זה החידוש בעניין. שזה חום אדום וזה יכול לעבור.
עכשיו נגיד שישנה פרה אדומה, באמת אדום כדם גדלה פה, בארץ הקודש. מה עושים עם זה? מתפעלים ולומדים והכל נפלא. אחרי זה?
אחרי זה אנחנו קודם כל היא צריכה להיות בת שנתיים. אז זה לא פשוט. אם אנחנו עכשיו מגדלים את הפרה האדומה, אז אלא אם כן נמצא כולו פרות כבר מוכנות עכשיו. אבל אם היא תהיה, זה רק בתפשין פי א', שזה בדיוק ראשי תיבות, תהיה שנת פרה אדומה.
יפה.
אז יהיה לנו את הפרות, אבל אולי נמצא דרכים, אנחנו צריכים לדעת איך לשרוף אותה ואיפה לשרוף אותה, ואנחנו צריכים ילדים תאורים. אני בתור מכון פואר רציתי למשל לעשות מבצע שכהנים ילדו דווקא בביקור חולים, כי בביקור חולים מחלקת היולדות נפרדת מכל המחלקות, אז הסיכוי שהילד יתאמה הוא קטן. אני מנסה למצוא פתרונות, איך אנחנו נגדל ילדים בתערה, ואיפה בדיוק המקום מול קודש הקודשים, ששם נשרוף את זה באזור הר הזיתים, ויש אדם מיוחד שעשה פרופסור יונתן זה, שאמר, בדק את הנושא הזה, ועכשיו אני בקשר עם זוהרי, זאת אומרת, עם האנשים כדי לבדוק את הדברים, כדי לנסות כן למצוא איזשהו דרך. אנחנו צריכים לדעת שזוהר אמר שהוא בבר אילן אחראי ככה על כל הנושאים האלה, כל הדברים שלה, אז הוא ניסה לחפש גם כל מיני דרכים, הכל... אנחנו מנסים עם המודרנה לנסות למצוא את הפתרונות לדברים האלו, ויש ברוך השם, הוא נותן דברים מאוד מאוד טובים לנושא הזה. אז זה יהיה, וכמובן צריכים לשמוע, זה לכן אני מאוד הייתי רוצה שישתתפו משהו יותר בכנס.
זהו, אז בינתיים אין לנו אלא להתמקד בנושא הלימוד. אז כמו שאמרנו, ביום חמישי, ביישוב עטרת, לאורך כל היום כולו, מתי מתחיל כל האירוע?
מתחיל בחמש ורבע, מתכנסים, ואחר כך הרב עזריאל אריאל, שמשפחת אריאל כידוע מתעסקת הרבה בנושא המקדש, וכמובן אביו היקר, הרב יעקב אריאל, מורנו ורבינו, הוא ידבר על צום תשעה באב, איך הוא נראה בימינו, עם התקווה לגאולה, ויש שם גם את כמובן ראש המועצה האזורית שזה, אבל והרב קרקובר, מה שאמרתי, שידבר על הדברים איך מיישמים ואיך עובדים עם הדברים הרעיוניים של המקדש, כי במיוחד איך יש טהרה, דווקא כשאתה עובד על דברים של מחשבה, אז אתה צריך טהרה גדולה, אז הוא ידבר, ובסוף מדהים ברבע לתשע זה התוועדות שככה, ותר ליבנו קראו לזה.
כן.
זה מלמד אותנו את הדרך, זה צריך לציין שזאת אנשים פתוחה, וישמחו באמת לראות את כולם, ובזכות זה נגיד, אדירו יבנה ביתו בקרוב, ואנחנו מקווים שבאמת אנחנו מוכנים, ולגיד הכל בורכו, אנחנו מוכנים שזה יהיה הכי שינה, ושזה יהיה משהו יותר מהר,
וכמה שיותר פשוט שיתקבל בצורה כמה שיותר פשוטה. הרב מנחם בורשטיין, ראש מכון פועה, לקראת הכנס הזה שכמו שאמרנו יום חמישי, כנס וערנו בבניינו, תודה רבה על הדברים, כל טוב, בשורות טובות.
כל טוב, בשורות טובות.
שלום שלום. אתמול חזרה לישראל מסין, נבחרת הרובוטיקה של תיכוני תל אביב, היא זכתה במקום הראשון, לאחר שהיא ניצחה נבחרות רבות ממדינות רבות. איתנו נמצא על קו הטלפון המנטור של הנבחרת, רענן דהס, שלום לך.
אהלן, שלום, שלום.
איך היה? בוא ספר, זאת אומרת, הייתי מצפה שדה, בנתב"ג יהיו תרועות ושטיחים אדומים, אבל לא הסתייע, אז בוא ספר לנו.
אז התחרנו מול 71 קבוצות נוספות, רובם סיניות, אבל היו איתנו עוד 9 קבוצות מהעולם, ארצות הברית, אוסטרליה, ברזיל, טורקיה. התחרנו במשך 4 ימים ארוכים בתחרות רובוטיקה. זו אותה תחרות שאנחנו מריצים פה בארץ, בחלק מארגון פרסט ישראל. ואנחנו כקבוצה גם זכינו להתחרות בתחרות העולמית בארצות הברית השנה. הוזמנו לתחרות בסין, כמו שאמרתי, מול 71 קבוצות אחרות. התחרות עובדת בשיטה שבסוף ימי המוקדמות, 8 נבחרות או 8 בריתות של 4 קבוצות, רצות ביחד בשלבי הרבע גמר, חצי גמר וגמר. אנחנו שיחקנו יחד עם קבוצה מהוואי, קבוצה מניו יורק וקבוצה מסין.
זאת אומרת, הרביעייה הזאת, כשאנחנו אומרים מקום ראשון, אז מדובר ברביעייה, ישראל, הוואי, איך אמרת? ניו יורק וסין.
וסין, כן. אז ארבעתנו שיחקנו ביחד בשלבי הרבע גמר, חצי גמר וגמר, שבסוף ניצחנו את הגמר.
עכשיו, מה זה אומר ניצחתם את הגמר? מה יצרתם שם? איזה מלחמת כוכבים יצרתם שם כדי לקבל את המקום הראשון?
אז כל שנה יש משימה חדשה או אתגר חדש, סביבו בונים רובוט ומתחרים בכל התחרויות השונות. זה יכול להיות להעיף פריסבי למטרה או לקלוע כדור. השנה המטרה הייתה לקחת דיסקיות וכדורים ולנקד אותם במקומות שונים במגרש. כשאלמנט נוסף של המשחק זה לשחק הגנה, בדיוק כמו בכל ספורט אחר, יש את ההתקפה וההגנה. אז אנחנו במשחקים שלנו שיחקנו שילוב של התקפה והגנה, תלוי במקצה, תלוי מול מי שיחקנו באותו רגע.
זאת אומרת, יש מישהו שהמטרה שלו היא לסכל את ההצלחה הרובוטית של הראשון, בזמן שהוא ממקם את אותם דיסקיות?
בדיוק, זאת אומרת, יש כאלה שמנקדים ועושים לקבוצה, לברית שלהם נקודות, ויש כאלה שהמטרה היא למנוע את הנקודות של הצד השני. אנחנו שיחקנו גם וגם, הרובוט שלנו ידע לעשות את שני הפעולות האלה. אני אציין שההגנה שלנו הייתה יותר טובה מההתקפה, ועל זה אנחנו רצנו רוב התחרות. שבסוף אנחנו הצלחנו לנקד יותר מהבריתות האחרות בשלבי הגמר.
תגיד לי, יש באמת, בכללי, אני רוצה לשאול, יש באמת עוד מה לחדש בעולם הרובוטיקה? זאת אומרת, הרי אומרים לנו שכל דבר, אולי חוץ מכדורסל וכדורגל, זה רובוטיקה, כל דבר שאנחנו נוגעים. אז יש עוד
גם בכלל כדורסל וכדורגל זה כבר רובוטיקה.
כן, אבל לפחות הכדור, לפחות הכדור עצמו, הכדור עצמו ככה, בוא נחשיב אותו בתור משהו אחר. אז יש מה לחדש?
תמיד. טכנולוגיות חדשות נכנסות, בעיקר סביב עולם התוכנה וה בינה מלאכותית שנכנסת. אנחנו כקבוצה בתחרות עכשיו שהיינו בסין למדנו המון, למדנו מהקבוצות הסיניות, וגם חלק מהתפקיד שלנו שם היה ללמד. רוב הקבוצות שם היו חדשות ובשנה הראשונה שלהם בפרויקט הרובוטיקה, ושלושה ימים לפני התחרות אנחנו אימצנו קבוצה חדשה מסין ולימדנו אותם מהידע שלנו. אנחנו קבוצה שקיימת כבר 5 שנים, ואנחנו העברנו להם את הידע שלנו, וגם למדנו מהם. זאת אומרת, תמיד אפשר לשתף את הידע, ואנחנו רק בהתחלה של הדבר.
והשפה המתקשרת היא אנגלית?
שילוב של אנגלית, וקצת שפת סימנים שילדים תמיד יצליחו לתקשר עם עצמם.
זהו, כי אומרים שהסינים, הסינים ואנגלית לא מי יודע מה סיפור אהבה גדול.
נכון, היה קצת מאתגר, אבל טכנולוגיה ומדע זה שפה בינלאומית. גם אם לא אי אפשר לדבר, אפשר להראות ולעשות ביחד, וזו הייתה המטרה.
עכשיו, כשאתם מגיעים למשימה כזאת, אתם יודעים עליה עוד בארץ ונערכים, או שאתם מגיעים לסין, מקבלים את המשימה ואז מתחילים להיערך?
אז את המשימה מקבלים בכל העולם בינואר, גם בינואר הקרוב, בינואר 2020, לקבל משימה חדשה. אם השנה היה דיסקיות וכדורים, שנה הבאה זה יהיה משהו אחר. ומאותו רגע יש חודש וחצי לבנות רובוט. זאת אומרת, באמצע פברואר סיימנו לבנות הרובוט שלנו. ואז מתחילים להתחרות איתו. אז התחרנו בהתחלה בתחרות בארץ, תחרות בחלים גדולים, החל רוממה, החל שלמה והגמר והחל מנור המפתחים בתל אביב. משם אפשר להפעיל לתחרות בינלאומיות. אז אנחנו עם עוד 14 קבוצות מישראל פעלנו לתחרות העולמית שהייתה בארצות הברית. ומשם, בעקבות ההצלחות שלנו שם, ואיך שהרשמנו את מארגני התחרות הסינים, הוזמנו לתחרות בסין. אין לנו אפשרות לשנות את הרובוט, או את אותו רובוט שבנינו בינואר פברואר.
אז אי אפשר לשפר אותו, לגלות ליקויים? זה מה שיצרנו חודש וחצי ואיתו הולכים עד הגמר?
כן. זאת אומרת, תמיד יש מקום לשינויים קלים, אבל אני לא יכול לבוא עם רובוט חדש. אני לא יכול לקחת רובוט של הקבוצה הכי טובה שראיתי ולבנות אותו בעצמי.
אז השינויים קלים, כן.
מה שעשיתי זה מה שיש לי לשחק איתו. לטוב ולרע. זאת אומרת, התחרות עכשיו בסין, את התחרות החמישית שלנו עם אותו רובוט. הנהגים כבר יהיו מיומנים, הצוות הטכני שלנו כבר ידע לתפעל את כל התקלות בצורה מהירה.
עכשיו, יכול להיות באמת אתם תוך כדי תחרות מסתכלים ואומרים, רגע, להם יש איזשהו אלמנט שאנחנו חייבים להעתיק אותו אלינו, ואחרי שמסתיים הכל ונגמרים הצלצולים והפרסים, יושבים בבית ומתחילים לחשוב איך אנחנו משפרים, למרות שאין תחרות מול העיניים?
לגמרי. הקבוצה שלנו ועוד קבוצות אחרות פעילות כל השנה. אנחנו תמיד לומדים, וגם היינו שם עם קבוצות, ראינו את מה שהם עשו, ואמרנו, תלמדו אותנו איך עשיתם את זה. אנחנו לוקחים את זה אלינו הביתה, ומנסים ליישם אצלנו גם שיטות עבודה וגם טכנולוגיות וידע.
אז תאמר לי, מה אוכלים החבר'ה? בואו, אנחנו מתוך הערכה שמדובר בחבר'ה עם לא מעט IQ, בוא תסביר לנו מה החבורה אוכלת כדי להגיע לזה שזה מה שמעניין אותה, לזה שזה מה שהיא מתעסקת בו ורוצה להגיע להישגים.
מה שמדהים בתוכנית הזאת זה שהיא לא דורשת ידע. ילד בכיתה י' או ת' שנכנס לדבר הזה, הוא לא יודע לתכנת, הוא לא יודע לבנות או לייצר. כל מה שצריך זה מוטיבציה, כל מה שצריך זה רצון לעשות את זה. הידע מגיע מהבוגרים והמבוגרים שעובדים איתם. אנשים שהם בוגרים של התוכנית הזאת, אנשים מהתעשייה שבאים בהתנדבות כדי למנטר את הילדים, להיות מנטורים, מנחים. הילדים פשוט צריכים לרצות את זה. זה ילדים עם זיקה או איזשהו דרייב להצליח. אותם ילדים זה לא רק בתל אביב, זה מאילת ועד כפר בלום בישראל יש קבוצות כאלה. בגילאים שונים, במצבים סוציו-אקונומיים שונים ואוכלוסיות שונות. כולם יכולים לקחת בזה חלק.
ומה יהיה איתם הלאה? זאת אומרת, יש לכם כמה שנים כבר אתם מקיימים או אתה מלווה את האירועים האלה?
אני בתוכנית הזאת מאז שאני בכיתה י'.
זה אומר?
13 שנה.
הנה, חשפנו גם את הגיל שלך ככה בפומבי. לא נורא.
לגמרי.
אוקיי. אבל ב-13 שנה האלה, תסתכל על אלה שהיו אז. מה קרה איתם היום? איפה הם נמצאים היום?
זה אנשים שמגיעים לתפקידים טכנולוגיים בכירים בצבא, מגיעים לעתודות הטכנולוגיות בצה"ל, אחרי זה הולכים ועושים תארים מתקדמים במדע, בטכנולוגיה, בהנדסה. זה העתיד. העתיד זה האנשים האלה הולכים להיות מהנדסי העתיד, משני העתיד. הם יכתיבו, הם, אני אומר, זה גם, זאת אומרת, אני חלק מההם האלה, נכתיב את ישראל או העולם בעוד 5-10 שנים.
יפה, אנחנו, אגב, אתה יודע מה, אני אתחיל בהערה המעט צינית שאמרתי בתחילת הדברים. קצת מאכזב אתכם אולי שאין איזה המולה תקשורתית סביב ההגעה שלכם וסביב ההישג שלכם? זה מעסיק את החבר'ה?
לא, זאת אומרת, זה קצת מאכזב. את המבוגרים זה יותר מאכזב מאשר את הילדים. הילדים מאוד מרוצים, הילדים מקבלים את החשיפה שלהם מהחברים שלהם, בית הספר ומהקהילת רובוטיקה ארצית. אבל התשובה לשאלה הצינית היא, זה לא מה שמעניין. יותר פחות מעניין ההצלחות. רואים את זה באולימפיאדות לפיזיקה ותחרויות דבייט, שאני שומע ילדים זוכים במקומות ראשונים ועושים דברים מדהימים, אבל זה פחות מקבל חשיפה תקשורתית. בוא נקווה שככל שיהיו יותר הצלחות מאשר, נקרא לזה כישלונות,
כן.
אז הם יקבלו יותר במה.
יפה, אנחנו בהחלט נקווה שהדבר הזה יקרה. רענן דהס מנטו, נבחרת הרובוטיקה, תיכונת תל אביב. תודה רבה, שיהיה המשך הצלחה. גם בשנים הבאות.
תודה רבה. טוב.
שלום.
תודה רבה. ביי.
עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן. תודה לשר החקלאות, השר אורי אריאל. תודה לשר התיירות, השר ריב לוין. תודה לרב מנחם בורשטיין. לעורכת הדין, רלי אביסר רווה. לרענן דהס. תודה לכם, על ההזנה, עשו בחלים טובים, בשורות טובות. להשתמע.